אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים.
שלום וברכה. אנחנו על האולימפיאדה, על המשחקים, על ספורט, על פוליטיקה. ספורט זה לא רק ספורט הרי, ממש לא. כשאתם רואים שחיין או מתמודד בריצה, יש מאחוריו מדינה ואומה. יצרים ומיליונים שנושאים אליו עיניים, כמובן כסף ואגו, מה יש לדבר? כשבריטניה משחקת נגד גרמניה, מהדהדת ברקע מלחמת העולם השנייה. ברור. ובישראל, רק תחשבו כמה פוליטיקה יש במשחק בין ביתר ירושלים לבני סכנין. הספורט כרוך בסיפור הפוליטי, טוב או רע, הכל בעיני המתבונן, אבל זה שם. עוד כמה שאלות שנשאל בפרק הזה, הרי הפרוגרסיבים לימדו אותנו שכולם שווים, וכל אדם יכול להחליט לאיזה מין הוא שייך. כן, כן, כך הפרוגרסיבים והפמיניסטיות הקיצוניות. אדם יכול להחליט מי הוא ומה הוא. ואם הוא יכול להחליט, האם למשל גבר יכול להחליט שהוא אישה, ואז הוא יתמודד נגד נשים בקפיצה לרוחק? זה רציני. בכלל, מדוע יש תחרויות שמבדילות בין נשים לגברים, גם כשהתחרות אינה הכוח הפיזי? הפרק הזה מתבונן באולימפיאדה עם משקפיים קרירים של האקדמיה ושל אנשים שלא רק נהנים, אלא גם שואלים כמה שאלות. תאמינו לי, יהיה מעניין.
פרופסור אילן תמיר, שלום.
שלום וברכה, נעים מאוד.
ראש החוג לתקשורת, אוניברסיטת אריאל. אנחנו מדברים על אולימפיאדה, ואנחנו רואים נציגי עמים ונציגי מדינות. בוא נדבר רגע, האם מדובר רק באירוע ספורטיבי, או שיש כאן הרבה מעבר, נציגי מדינות, עם הדגלים, ההמנון כמובן?
כן, אז קודם כל באמת אולימפיאדה זה אירוע ספורטיבי, זה חגיגת ספורט אדירה, כי משוחקים שם כל כך הרבה ענפים, כל כך הרבה מדינות, כל כך הרבה זהויות, זה מאוד מאוד מרתק, אבל מעבר לכך, באמת מדובר בסיפור גדול שהוא מעבר לספורט. הספורט כשעצמו הוא תמיד מעבר למשחק. יש בו סיפור מרתק, הרי למה אנחנו אוהבים ספורט? כי הוא מספר לנו משהו הרבה יותר גדול על עצמנו, על מי אנחנו. ובאולימפיאדה הסיפור הזה מתחדד, כי מדובר באמת בנציגים של מדינות, אנשים שמשחקים בשם הדגל, ולכן הספורט הוא יותר מספורט. כלומר, זה מה שקרה בזמנו ג'ורג' אורוול, מלחמה ללא יריות. כלומר, יש פה קרב על יוקרה, קרב על על הניצחון בין זהויות שמתנגשות אחת בשנייה. שוב, לפעמים זה באמת באווירה הרמונית של ידידות ואחווה, ולפעמים זה גם מגיע למחוזות אחרים.
זה חשוב בכלל? כלומר, חשוב מי מנצח כמובן, זה שמנצח, אבל יש איזו חשיבות אם רוסיה לקחה יותר מדליות או ארצות הברית?
כן, אחת הטענות המוכרות ביחס לספורט בכלל, ובטח למשחקים האולימפיים, שבאמת מדובר באיזה מאבק מדומה שההשפעה שלו על החיים האמיתיים היא באמת שולית לחלוטין. הרי אם לוחמת הטקוונדו מישראל זכתה בערד או בכסף, זה לא באמת ישנה את החיים שלנו ביום יום. אבל יש איזו חשיבות בכל זאת, כי אנחנו יודעים שזהות זה דבר שהוא מאוד מאוד מעורפל. כלומר, מה זה להיות ישראלי? מה זה להיות אמריקאי? זה מיליוני אנשים שאת רובם המוחצת לעולם לא תכיר ולא תשמע עליהם. אבל בעזרת סמלים, כמו המנון, כמו דגל, והספורט באופן יותר ממוקד, תכף אני אסביר גם למה, אנחנו בעצם מצליחים קצת להתגבש, להכיר את עצמנו, יש איזה דבק שקושר אותנו אחד לשני, ומאפשר לנו להתחבר לזהות האותנטית שלנו. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, יש הרבה מאוד סמלים שעושים את זה, כן? יכולים להקשיב להמנון ולהזדקף, אבל הספורט עושה את זה בשני ממדים, וזה קשור מאוד למה שאנחנו רואים במשחקים האולימפיים. קודם כל, הוא נותן פנים לזהות, כלומר, בניגוד להרבה סמלים שהם נורא אמורפיים, בספורט אתה רואה אנשים עם מדים, עם הדגל, ויש לך איזה תחושה של משהו שהוא קרוב אליך. אגב, בסוגריים, מכאן גם הביקורת על אנשים שהם לא דומים לך, שמייצגים אותך, כל מיני מאגרים שמגויסים למדינות ומייצגים אותך במשחקים האולימפיים, ואז אתה מרגיש טיפה לא נוח, כי הוא לא באמת אתה. אז הספורט נותן לדבק הזה פנים, כלומר, אני פתאום רואה את עצמי. והדבר השני, היותר חשוב, זה שהספורט, בניגוד להרבה סמלים אחרים, גם מאפשר לי להתאמת עם זהויות אחרות. כלומר, הוא מאפשר לי לראות אם אני יותר טוב או פחות טוב, ולפעמים אפילו במונחים של נקמה, כלומר, אם מישהו עשה לי משהו, אז אני אחזיר לו דרך ניצחון ספורטיבי. ולכן זה עוד פעם מתחבר לעניין של המלחמה, והספורט הופך לאט לאט, במשחקים האולימפיים זה מאוד בולט, לאיזה קרף של יוקרה שהוא יותר מספורט. אני רוצה להראות מי יותר טוב, אבל זה לא מי הספורט היותר טוב, אלא מי העם היותר טוב, מי, ולא בכדי, כשמדינה, בטח במדינה קטנה כמו ישראל, לוקחת מדליה, אז הדרג הפוליטי ישר מתייצב, ולימור לבנת קופצת על הפודיום עם, עם גל פרידמן, או שחילי טרופר נמצא בצד כש... לוחמת הקונדו ישראלית לוקחת מדליה, כי יש פה איזה גאווה לאומית, זאת אומרת, אנחנו עשינו את זה, אנחנו יותר טובים או פחות טובים בהשוואה לעצמנו, בהשוואה לאחרים, ולכן הספורט במובן הזה נחשב לדבק לאומי מאוד מאוד חזק, בטח בהקשר של המשחקים האולימפיים.
אז זה חשוב, זה מה שאתה אומר בעצם.
אני אומר שזה לא, אין לזה חשיבות אמיתית בחיים אמיתיים, אבל אני יכול להבין למה אנשים מייחסים לזה חשיבות.
וכאשר נציג ישראל מתמודד או לא מתמודד מול איראן, כן לוחץ יד, לא לוחץ יד, זה להג של פרשנים, או שאתה רואה פה משהו מעבר?
לא, זה בהחלט מעבר, זאת אומרת, אנחנו צוחקים ומשחקים, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרתי קודם, לספורט יש גם תפקידים חברתיים משמעותיים מעבר למשחק עצמו. למשל, אחד הדברים החשובים שאנחנו רואים לאורך ההיסטוריה של הספורט יש תפקיד פוליטי. זאת אומרת, רוב הזמן אנחנו רואים מה הקשר, ספורט ופוליטיקה זה דברים שמנותקים בהוויה שלהם, הרי אנחנו רוצים שהמשחקים יישארו תיאוריים ושהטוב ינצח, אבל הפוליטיקה תמיד הייתה חלק מהספורט, ואנחנו רואים שהספורט ממש מעולה תפקידים פוליטיים, שוב, בהקשרים רחבים מאוד, ואחד מהם זה באמת העניין הזה של ההכרה הדיפלומטית, של הקשרי ידידות ושיתוף פעולה, וזה לא מקרי שהרבה מאוד מדינות משקיעות בספורט, כי הן רוצות להביע איזושהי עמדה פוליטית, או לחלופין, הרבה מאוד מדינות מבטרות על כל כך, השקעה כל כך גדולה, כי הן רוצות להביע איזושהי עמדה פוליטית, אז ספורטאי, איראני למשל לא התחרים ספורטאי ישראלי, לא כאמירה ספורטיבית, אלא כאמירה פוליטית, כלומר יש פה באמת איזשהו דיאלוג פוליטי שמתבצע דרך הספורט, מכיוון שהספורט הפך להיות הדרך היותר תרבותית ויותר לגיטימית, למאבק הזה שקיים בין מדינות, בין עמים, בין קהילות באוכלוסייה.
אתם ראית, אבל הייתה מתעמלת קרקע בארצות הברית, שפרשה ואמרה, הלחץ הזה גדול עליי, וקיבלה גיבוי מאוד גדול, למרות שבסוף רוסיה קיבלה יותר מדליות בגלל שהיא פרשה, מה שכחתי. מה אתה חושב על האירוע הזה? איך אתה מנתח אותו?
תראה, זה סיפור גדול מאוד, שאני חושב מבליט איזושהי תופעה שהרבה מאוד שנים מוכשכה או הוסתרה. הספורטאים, בטח בצמרת הזאת, הם נתונים ללחצים באמת בלתי אפשריים, ללחצים מקצועיים, לחצים כלכליים, לחצים משפחתיים, ובעיקר ללחצים תדמיתיים ותקשורתיים, כלומר, הם נמצאים באיזשהו מערך ציפיות שהוא כמעט בלתי אפשרי, בטח ספורטאית ברמה הזאת של סימון ביילס, היא רצתה וציפו מלהיות הגדולה בהיסטוריה מבחינת כמויות מדליות, מבחינת הישגים, מבחינת ביצועים, וזה לחץ שהוא לא סביר, בטח לצעירים וצעירות בגילאים האלו. ראינו עכשיו שספורטאיות ישראליות, שתי ספורטאיות בחירות שהגיעו לגמרים, אחת מהן גם לקחה מדליה, הן בנות 19, כלומר זה מדובר באמת באנשים צעירים שמופעל עליהם לחצים ומערך ציפיות שהוא לא סביר, ולכן הם מתמודדים עם קשיים מנטליים מאוד מאוד לא פשוטים. אנחנו ראינו את זה בהקשרים אחרים של ספורטאים ישראלים אחרים, גם בענפים לא אולימפיים, שמשך הרבה מאוד שנים התביישו עם הסיפורים האלה של לחצים מנטליים, כי לכאורה בספורט אתה אמור להתגבר על כל הקשיים, אז מה אתה מתבחין עכשיו כשיש לך קצת קושי? לכולם יש קושי, אבל הקושי זה קושי אמיתי, ואני חושב שככל שיותר ספורטאים וספורטאיות יצאו עם הסיפורים שלהם, כך אפשר יהיה יותר לעזור להם, וכך אפשר לטפל בעניין הזה שהוא באמת עניין גדול.
שזה גם מזכיר לנו, אולי גם בהיום, שמדינות בעיקר ממזרח אירופה, ממש הכניסו נערות למחנות ומשילמת נדיה קומנצ'י המפורסמת שערכה בסוף.
כן, זה חלק מהסיפור שדיברנו עליו קודם, הסיפור הפוליטי הלאומי, כלומר, אם הניצחון הלאומי הוא הדבר החשוב, והספורט הוא רק האמצעי, אז בוא נעזור לספורטאים לנצח, ואנחנו ראינו לאורך ההיסטוריה, כולל ההיסטוריה מאוד מאוד מודרנית, מי שרואה את המשחקים האולימפיים עכשיו, רואה שלמשל רוסיה לא מתחרה בשמה עצמה, מכיוון שהיא הורחקה מהמשחקים האולימפיים בגלל שימוש בחומרים אסורים, כלומר, מדינות וועדים אולימפיים וגורמים, אולי מאמנים באופן פרטני, דוחפים חומרים אסורים לספורטאים, כי הם מבינים שבמשחקים האולימפיים או בתחרויות היוקרתיות אלו, אפשר להגיע באמת לתהילה שאין כדוגמתה, ברמה הלאומית או ברמה האישית, ולכן הם מרשים לעצמם לעשות דברים אסורים. אז הסיפור פה הוא באמת סיפור מטורף, אבל מאחוריו עומד הרציונל הפוליטי, שאומר שהספורט הוא אמצעי, ואם אתה יכול לנצח להשיג דברים גדולים, אז בוא תעזור לספורטאי לעשות את זה בדרכים חוקיות או לא.
בעניין הזה ישראל חלשה מאוד, אנחנו לא טובים בשרירים של הרגליים והידיים, יותר טובים בשריר הזה שבין שתי האוזניים. מה נעשה עם זה? אנחנו לא טובים, אנחנו מגרדים מדליית ארד ומללה.
קודם כל, ברמה העובדתית אתה צודק, זאת אומרת, ישראל היא לא מעצמת ספורט, בטח לא בענפים האולימפיים, המדליות שלנו הן בודדות, הגענו עכשיו למספר דו ספרתי, אחרי כל כך הרבה שנים, וגם מעניין אגב לראות ש... כל המדליות הן מבוססות על ענפים יחידניים, כלומר לא בענפים קבוצתיים, וזה גם מלמד אותך למה אולי אנחנו לא מצליחים. אז יש פה באמת אולי עניין גנטי, יש פה בהחלט עניין תרבותי, כלומר במשך הרבה מאוד שנים חינכנו את ילדותינו וילדינו ללמוד ולהיות רופאים ועורכי דין, ועניין גופני איפשהו זנח, ויש פה גם עניין, אני חושב שיותר עמוק בדרך שבה אנחנו מתקצבים, מתייחסים ומנהלים את הספורט, מהו המעמד של המאמן, מהו המעמד של האיגוד, מה המעמד של הספורט באופן כללי בתוך המכלול הזה, אז יש פה הרבה מאוד בעיות שצריך ואפשר לטפל בהן, ואני חושב שזה לא גזירת גורל שאנחנו נהיה כל כך חלשים בכל ענפי הספורט.
השאלה אם צריך, כלומר אנחנו עם הספר, עם הרוח, אנחנו הנחלנו לאנושות הרבה דברים יפים שהם לא פיזיים וזה בסדר גמור.
כן, זה בסדר, אבל מצד שני אני מזכיר לך שראשי התנועה הציונית נורדאו והרצל הם עצמם.
פרופסור אילן תמיר, דיברנו על אולימפיאדה, אבל גם כאן בישראל אצלנו, אגודות הספורט הן פוליטיות, ביתר ירושלים, ראשי תיבות, ברית יוסף טרומפלדור, אם אני זוכר נכון, הפועל זה כמובן הפועל, ואליצור וכולי, הכל פוליטי לכל הרוחות.
אז זו סוגיה מאוד מאוד מעניינת, כי הרבה מאוד אנשים מנסים להבין מה ההבדל בין הספורט האמריקאי לספורט האירופאי, לספורט בישראל, ובאמת יש הבדלים, זאת אומרת אם הספורט האמריקאי הוא למשל באוריינטציה שלו מאוד מאוד כלכלי, ואנחנו רואים שקבוצות ספורט למשל עוברות מעיר לעיר, כי זה בעצם זיכיון, כלומר מישהו משלם ומעביר את הקבוצה מניו ג'רזי לברוקלין, וזה קורה בספורט האמריקאי. אז הספורט האירופאי הוא יותר מעוגן ויותר עמוק נטוע בתוך ההוויה החברתית, הדתית, הקהילתית, ובתוך זה הספורט הישראלי הוא מאוד מאוד ייחודי, כי הספורט הישראלי הוא בעצם שלוחה של האידיאולוגיה הפוליטית, כלומר כשהיישוב ועוד לפניו, כשהיישוב היהודי בארץ ישראל הוקם, למעשה, בתהליך טיפה יותר ארוך, אם תרצה אחר כך אני אפרט, בעצם כל מפלגה הקימה לעצמה איזושהי זרוע ספורטיבית. בהתחלה מכבי הייתה קונצנזוס, הייתה ארגון כלל לאומי ועל מפלגתי, אבל לאט לאט, בגלל מאבקים שקשורים בכלל לשוק התעסוקה, בעצם מכבי התפרקה, וכל גוף פוליטי הקים לעצמו זרוע ספורטיבית. אז באמת, מפלגת הפועלים הקימה את הפועל, והציונות הדתית, המזרחי הקימו את אליצור, והרוויזיוניסטים הקימו את ביתר, וזה נשמע סיפור ישן ומיושן שמה לנו ולא, אבל זה מצחיק או עצוב שעדיין יש לזה ביטוי בהוויית הספורט הישראלית היומיומית, כלומר, כשאתה מביט על האגודות הספורט, איך בנויה ההתאחדות הכדורגל בישראל או איגוד הכדורסל, אתה עדיין רואה שיש חלוקה, כלומר יש נציגים להפועל ונציגים למכבי ונציגים לאליצור, ואיך הוועד האולימפי הישראלי בנוי, אז יש בו נציגים להפועל, כלומר המשחק הוא משחק פוליטי, למרות שאם היום תשאל את האוהד הממוצע, אולי ביתר היא חריגה, אבל הזהות הפוליטית הלכה והתשתשה, כלומר, ההבחנה שפעם הייתה מוחלטת, כלומר פעם לעבור מקבוצה ספורטיבית אחת לשנייה, זה היה כמו לבגוד באידיאולוגיה הפוליטית, כלומר, כששחקן רצה לעבור ממכבי להפועל, זה כמעט בלתי נתפס, מי שזוכר את הסיפור המפורסם בשנות ה-70 של אהוד בן טובים, אותו שחקן נהדר משכונת התקווה ששחק בבני יהודה ורצה לעבור לביתר ירושלים, משכונת התקווה הפחים ישרפו, הרחובות בערו, כי לא יעלה לדעת שבן מבננו יעבור לקבוצה אחרת, כלומר לתפיסת עולם אחרת. אז במובן הזה כן התשתש, אבל במובן הארגוני, העסקני, הניהולי, עדיין יש לזה ביטוי מאוד מובהק בספורט הישראלי, וזה אחד החולאים שלו.
למה בעצם?
מכיוון שהשיקול הוא לא שיקול מקצועי מובהק, כלומר מי יתמנה לראש ליושב ראש ההתאחדות הכדורגל בישראל, אם היה נציג של הפועל, יש פה איזה הסכם שפעם יהיה נציג מכבי, פעם נציג הפועל, כלומר כל קבלת ההחלטות היא קבלת החלטות פוליטית ולא מקצועית בהכרח, כלומר זו עסקנות ברמה הכי תאורה שיש. אנחנו לא במקום הזה, ישראל הצטרפה למשחקים האולימפיים בשנות ה-50, ואז המשלחת הישראלית מלכתחילה הייתה בנויה על חלוקה של 50-50 בין מכבי להפועל, כלומר השיקול לא היה מקצועי, אז אנחנו לא שם היום, היום כן הספורטאים המקצועיים ביותר מגיעים למשחקים האולימפיים או לתחרויות הגדולות, אבל ברמת הניהול של הכסף, ברמת קבלת ההחלטות, עדיין יש פה בהחלט ביטוי מובהק להיסטוריה הפוליטית של אז.
ואתה חושב שאם זה לא היה, היינו משיגים יותר מדליות? כלומר, זה פוגע גם בספורט עצמו, בהישגים?
אין ספק שאנחנו מבינים היום שניהול ספורט זה, זאת אומרת, זה עסק בפני עצמו, אני כמובן לא יכול לבוד את המשתנים ולהגיד, אם העסקן הזה לא היה בתפקיד הזה, היינו עוד 3 מדליות, זה בוודאי. אבל אין לי שום צל ספק שאם קבלת החלטות הייתה אחרת ורמת הניהול הייתה שונה, אז המצב היה אחר. אנחנו רואים דוגמאות בעולם, כלומר מי שמביט למשל איסלנד, די קטן עם כמה מאות אלפי אנשים, איזה הישגים מדהימים בספורט באופן כללי, בכדורגל באופן ספציפי, ואפשר ללמוד ולראות ולעקוב אחר קבלת ההחלטות, כלומר איך קבלת החלטות מושכלת בניתוב משאבים נכון, לא רק כלכליים, בונים תשתית נכונה, כלומר אחת הבעיות אצלנו, וזה אולי לא קשור לעניין הפוליטי, זה שכבר מגיל צעיר אנחנו מחנכים את הילדים והילדות שלנו להגיע להישגים, כלומר מאמן נבחן ברמת ההישגים, הילדים הצליחו וזכו באליפות או לא זכו באליפות, ולכן כל העסק בעצם מתעוות כשמגיעים לגיל מבוגר יותר, כלומר התשתית הגופנית שאמורה להיבנות קודם לפני התשתית התחרותית היא בנויה אחרת, ואנחנו לצערי כושלים בעניין הזה.
כלומר, אני חוזר לנושא הקודם, כאשר ביתר ירושלים משחק נגד הפועל תל אביב. אנחנו בהתגוששות, סליחה על הגסות של ישראל הראשונה מול ישראל השנייה, כלומר, יש פה ממש כמו פעם?
כן, חד וחלק. אני אנסה טיפה להרחיב את זה. הרבה אנשים טועים מה יש בספורט. בסוף, אם נפשט את זה, זה באמת 11 שחקנים שהם מתמודדים מול 11 שחקנים אחרים, ומה הביג דיל בכל הסיפור הזה?
ליבוביץ' אמר, 22 אנשים רוצים אחרי כדור ואז בועטים בו.
לגמרי, משהו כזה. גם לביאליק היה זה, כן, יש הרבה אנשים שצוחקים על העניין הזה, וגם אני יכול להבין מה הם אומרים. ויש הרבה מאוד הסברים למה ספורט הוא פופולרי, אם תרצה אפשר אחר כך להיכנס לזה. אבל אחד ההסברים הבולטים בהקשר הזה, באמת שבעצם המשחק הוא יותר ממשחק, כמו שאמרנו קודם, זה בעצם משחק בין זהויות. ובישראל, כמו שאמרנו קודם, הספורט הוא פוליטי בבעייתו, ולכן המשחק הוא תמיד מאבק בין זהויות פוליטיות, גם אם הזהויות יתשתשו, אבל עדיין יש משהו שהוא עמוק בתודעה, גם של האוהדים וגם של הקבוצה וגם של הסמל שלה, וגם של צבעי החולצה שלה, ולכן המשחק הוא תמיד יותר מאשר משחק. אם הוא היה רק משחק, אולי כל כך מעניין, כלומר משחק בין 11 שחקנים נתונים ל-11 שחקנים אחרים, הוא פחות מעניין, אבל כשיש משחק ויש סיפור מאחוריו, אנחנו כולנו מתגייסים וכולנו רוצים לעמוד מאחורי הסיפור שלנו, ולכן תמיד משחק בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים, הוא משחק חברתי, משחק פוליטי, בין הצד הימני של המפה הפוליטית לצד השמאלי של המפה הפוליטית, בין אלה שאוהבים את הזרים לאלה ששונאים את הזרים, בין אלה שמקבלים את האחר לאלה שמסרבים. משחק בין ביתר ירושלים לבין סכנין הוא תמיד משחק פוליטי ותמיד מייצר עניין. עכשיו לכל זה צריך להוסיף כמובן את אמצעי התקשורת שתמיד ישמחו להגביר את הלהבות, כי ברגע שהסיפור יהיה סיפור טוב, הוא ימכור עיתונים, וימכור כניסות לאתרים, וימכור פריימים, ולכן התקשורת תמיד מאדירה את זה, ואנחנו רואים את זה, אגב, זה לא רק עניין ישראלי, אנחנו רואים, עכשיו ראינו לא מזמן היה טורניר כדורגל יורו 2020, שגם שוחק ב-21, אז משחק בין גרמניה לבין אנגליה, הוא תמיד משחק שבעצם משחזר ומאפשר לקבוצה הזאת, לנקום בקבוצה הזאת, על רקע מה שהיה במלחמת העולם השנייה, והתקשורת תספר את זה ותייצר דימויים של מלחמה. אגב, בהקשר הזה זה גם לא מפתיע שהדימויים של הספורט הפכו להיות דימויים מיליטריסטיים, כלומר, כשאתה מביט על השפה הספורטיבית, אם אתה מנתק רגע את התמונות, אתה חושב שאתה בתיאור של מלחמה, כלומר, הגנה, התקפה, חומה, בונקר, יש פה באמת רטוריקה של מלחמה, לא במקרה, כי יש פה מלחמה בין קבוצות, בין סיפורים, בהקשר הישראלי, הסיפורים האלה הם תמיד פוליטיים.
אגב, כשיש גול, לפעמים השדרן אומר, פגז!
לגמרי, פגס, טיל, עקף את החומה, חדר את החומה, זה ממש רטוריקה מיליטריסטית מובהקת.
אם אני אוהד כדורגל ואני אוהד את מכבי חיפה, את ביתר ירושלים, את הפועל תל אביב, זה נותן לי תחושת שייכות מאוד חזקה, נכון? כלומר, זה במידה מסוימת מחליף את הקהילה, זו הקהילה שלי.
אתה נוגע בנקודה נהדרת, כי זה באמת מסביר חלק גדול מכל ההוויה הספורטיבית. כשאנחנו שואלים עוד פעם את עצמנו מה גורם לאנשים להגיע לספורט בהמוניהם, אנחנו רואים אצטדיונים מלאים ואנשים משולבים, אגב, הם מקריבים המון, עזוב, מעבר לכרטיס ולהקרבה הכלכלית, הם מקריבים את המשפחה כי הם פתאום נוסעים נסיעות ארוכות לחול או למקומות רחוקים, בלי המשפחה, בלי הילדים, הם מקריבים הרבה מאוד, לפעמים גם גופנית, מצטופפים, מפצעים, הם משקיעים הרבה, ואחת הסיבות המרכזיות זה באמת העובדה שהספורט מאפשר לנו להרגיש חלק ממשהו גדול, אני אפילו ארחיק קצת ואומר שזה ממש חוויית המון, חוויה חברתית, ממש במונחים דתיים, כלומר, זה כמעט המקום הלא דתי היחיד שמאפשר לנו להיות חלק ממשהו שהוא גדול מאיתנו, כלומר, להרגיש שאתה שייך לאיזה קבוצה, וזה המון, כלומר, אי אפשר לזלזל בדבר הזה, בטח בעולם אינדיבידואלי, קפיטליסטי, מנוכר, שבו אנחנו נמצאים כמעט רוב היום לבד, גם שאתה הולך לעבודה, אתה נמצא מול המחשב, מול המסך, בבוט שלך, היום בטח כשאתה עובד מהבית, אז הספורט נותן לך את האפשרות להיות חלק ממשהו גדול יותר, חלק מסיפור גדול יותר, וגם חלק ממשהו חברתי גדול יותר. אגב, אני אספר לך בסוגריים, שאחד המחקרים שפרסמתי לא מזמן, עסק בדרך שבה אנשים צופים בשידורי ספורט, ובניגוד לכל הז'אנרים ולכל התכנים, שאנשים היום צופים בזמן שלהם, כי יש לנו אפשרויות טכנולוגיות, לראות את הדברים מתי שאנחנו רוצים. אני לא חייב לראות את פנטה בזמן שזה משודר, יש לי את זה ביוטיוב, יש לי את זה ב-VOD, ואני אראה את זה מתי שאני רוצה. ואגב, גם חדשות, אנשים רואים חדשות לא בזמן אמת, הם מקליטים ורואים את זה בזמן שבא להם, אבל ספורט זה באמת השידור היחיד שאנשים מחויבים לראות בזמן אמת, הם רואים את זה בזמן שזה משודר, הם לא יראו את זה דקה באיחור, ובטח לא יום באיחור, אלא אם כן את השידור חוזר, כי הם רוצים להתענג על מה שהם ראו. וכשאתה שואל את עצמך למה, אז זה לא בגלל התחרות, יש הרבה מאוד תחרויות שאנחנו לא רואים בזמן אמת, כמו תוכניות ריאליטי. אבל בספורט אנשים רואים בזמן אמת, ואחת הסיבות המרכזיות לכך זה עניין הקהילתי שהזכרת, כלומר זה הרצון שלנו להיות חלק מהקהילה, כלומר אני לא יכול להרשות לעצמי לבגוד בקהילה, כמו, שוב אותו משל, כמו אדם דתי שיגיד, אוקיי, אני צריך לצום 24 שעות כי זה יום קדוש, אני אצום בין 8 ל-8, למרות שכולם צריכים בין 5 ל-5, לא, אתה חלק מקהילה, ולקהילה הזאת יש קודים, ויש ערכים, ויש נורמות, ואם אתה לא תהיה חלק מזה, אתה תוקם מהקהילה, אתה תחשב לא אדם דתי אמיתי, לא אוהד אמיתי, כי אתה לא צפית במשחק כזה. אז כלומר, העניין הקהילתי הוא עניין משמעותי מאוד, שיש לו השפעות גם על הפרקטיקות, על דרכי התנהגות של אוהדים, מעבר לאהבה שלהם לקבוצה ולתחושה של הקהילה, כלומר, זה ממש מחייב אותם, וזה עניין מאוד מאוד מרכזי.
כלומר, אני לא צריך להיות מודאג לזה שהבן שלי אוהד מכבי חיפה, זה דבר חיובי בעיניך שהוא אוהד קבוצה, בעיניי זה קצת מטופש, אני חייב לומר.
אתה יכול להיות מודאג מזה שאוהד מכבי חיפה באופן ספציפי, אבל באופן כללי אתה צריך לשמוח מזה שהוא אוהד, כי בעצם מגלה מחויבות למשהו שכמעט ולא רואים היום בני נוער שמגלים מחויבות למשהו. והוא גם חלק מאיזו חוויה שהיא גדולה מהחיים עצמם.
פרופסור אילן תמיר, ספורט אמרנו זה לא רק ספורט, אבל לפעמים הוא מגיע לתוצאות קיצון, כלומר גם למלחמות. אתה זוכר, יכול לתת לנו דוגמה מובהקת מההיסטוריה?
יש ממש מושג מוכר בהקשר הזה, מלחמת הכדורגל בין אל סלוודור להונדורס, שבעצם התחיל כתוצאה ממפגש, מסדרת משחקים בין משחקי כדורגל בין הונדורס לאל סלוודור, במוקדמות המונדיאל, במוקדמות אליפות העולם בכדורגל, מפגשים שיצרו איזשהו מטען שהתלבש כבר על מטען שקיים בין שתי המדינות, והתגלגל ממש למלחמה של ממש. אבל נדמה לי שזה צוהר שהוא מעניין מאוד בפרספקטיבה רחבה יותר לראות את התפקיד של הספורט בהקשר הזה, כי באמת הספורט, כלומר, מצד אחד הוא מאוד מאוד פופולרי, כלומר, כל כך הרבה אנשים אוהבים אותו, מצד שני הוא גם מאוד מאוד יצרי, כי אמרנו, הוא מייצג משהו שהוא מעבר לספורט, ולכן החיבור הזה מייצר הרבה מאוד דברים מרתקים שהם מעבר לזירה הספורטיבית. מצד אחד, ספורט הרבה פעמים מהווה איזה גשר וחיבור בין מדינות, בין עמים, בין קהילות, אנחנו רואים פה הרבה פעמים בישראל, בביצה הקטנה שלנו, את הנבחרות השלום, כל מיני ניסיון לייצר כל מיני קבוצות מעורבות של יהודים וערבים, של כל מיני קהילות, כי הספורט הוא באמת בסוף מחנה משותף שכולם אוהבים וכולם מכירים וכולם מדברים. גם פה בסוגריים זה מעניין לראות שאחת הסיבות שבגינה אנשים כל כך אוהבים ספורט, זה בגלל שהספורט הוא בסוף באמת דבר מאוד מאוד פשוט, כלומר זה איך אמרו הגששים, you put the ball in the basket, אוקיי, כלומר, מה צריך לעשות? כולל לשים את הכדור מעבר לקו. ולכן זה מאפשר להרבה מאוד אנשים להבין את המשחק כי הוא מאוד פשוט, ואפילו להרגיש מומחים. תחשוב על זה לרגע, בכמה הזדמנויות בחיים שלנו יש לנו אפשרות להרגיש מומחים, כלומר, אם נדבר אתה ואני על כלכלה, נרגיש לא נוח, כי אנחנו לא בהכרח מכירים את המושגים, ולא מכירים את המושגים של עולם המשפט, ולא מכירים את המושגים של עולם הרפואה, אבל בספורט כל אדם, בלי הכשרה, מספיק שבועיים שהוא קורא מדורי ספורט, הוא מומחה. אז תחושת המומחיות הזאת מאפשר לכולנו להיות חלק מהסיפור הזה. ואם אנחנו כולנו חלק מהסיפור הזה, וזה באמת מחנה משותף של כולנו, ואפשר ליצור איתו דברים נפלאים. ואנחנו רואים לאורך ההיסטוריה הרבה מאוד ניסיונות והרבה מאוד הצלחות גם ליצור קשרים דרך הספורט. אחד הביטויים והמקרים המוכרים בעולם זה באמת מה שקרה בשנות ה-70 בין סין לבין ארצות הברית. זה ממש כונה כדיפלומטית הפינג פונג בניסיון לקרב בין העמים, ניקסון ומאו צה-טונג בסופו של דבר גם נפגשו, אבל זה התחיל במשלחת של ארצות הברית שהגיעה לסין לשחק טניס שולחן, ואחר כך המשלחת הסינית הגיעה לארצות הברית, ולאט לאט התחממו היחסים עד כדי כך שהם הפשילו למפגש בין ראשי המדינות. ואנחנו רואים את הפרקטיקה הזאת היא הולכת וחוזרת, ממש מי שזוכר את המשטר, את הממשל הקודם בארצות הברית שגם עשה בזה שימוש במשחקי החורף הקודמים שהיו בקוריאה, צפון קוריאה נפגשה, נציגי הרשמים, נפגשו עם נציגי הרשמים של ארצות הברית, כלומר ממש שתי מדינות שנמצאות בקוטביות כמעט בלתי אפשרית, נפגשו והספורט היה המקום שבו היחסים התחממו, כי הספורט שוב הוא מרחב שבו הכל אפשרי וכולם אוהבים והכל בסדר והכל הרמוני, וכל הרעיון, אגב, של המשחקים האולימפיים מבוסס על העניין הזה בעצם. אם תסתכל על הסמל של התנועה האולימפית, מדובר על 5 טבעות שכל אחת מייצגת יבשת, שקשורות אחת בשנייה ומתחברות אחת לשנייה, כי זה הסיפור של הספורט, הוא מייצר איזה חיבור והרמוניה. אבל זה כמובן צד אחד של המטבע. הצד השני, כמו שאמרנו קודם, זה בעצם החיכוכים שנוצרים בעקבות הספורט. כי אנחנו מבינים שההרמוניה ברמה הזאת היא תיאורטית, כלומר, כן, יש איזה מפגש וכולנו חוגגים את חגיגת העמים ומכירים אחד את השני, אבל ברגע שמתחילים לחלק מדליות ומציבים איזשהו רף ומדרג מלמעלה, אז נוצרים גם מתחים, והמתחים האלה הרבה פעמים מתורגמים למקומות שהם מעבר לספורט עצמו, סיפור מאוד גדול שקרה לא מזמן במרחב שלנו, גם במוקדמות מונדיאל, אליפות העולם בכדורגל, משחקים בין אלג'יריה לבין מצרים, הידרדרו ממש לניתוק היחסים הדיפלומטיים, כולם משחק כדורגל, אבל משחק כל כך יצרי, שאחד מקנית את השני, ומתחילים כללות ביציעים, ומתחילים הפרות סדר, ולאט לאט זה מתפשט ומתרחב ומאבד שליטה. אז לספורט יש כוח אדיר, מעבר למשחק עצמו, כוח פוליטי, שיכול להיות בצד, מצד אחד מאוד מאוד חיובי, מצד שני הוא יכול להיות מאוד מאוד מסוכן.
אני שואל את עצמי, מה הביצה ומה התרנגולת? כלומר, יש אגרסיות מאוד קשות של האדם, של לאומים, שבאופן מאוד כמעט לירי, מתועלות למשחק ספורט נהדר, ושיש בו כללים וחוקים וזה, או הפוך, הספורט מעצים את האגרסיות והוא דבר רע. כלומר, האם הספורט הוא מצוין או רע? מה אתה חושב, אישה אקדמיה?
אני שוב מחמיא לך על השאלה. זה באמת הערה נבונה ונכונה מאוד, ויש על זה ויכוח בין חוקרים, כלומר, האם העובדה שהספורט בחלק מענפיו משלב גם אלמנטים אגרסיביים, היא בריאה חברתית, כוללת, היא טובה או לא טובה? אז יש כאלו באמת שטוענים שזה דבר נפלא, כלומר, העובדה שאנחנו מתעלים את האגרסיות שלנו ופורקים אותם בנתיב מסוים, היא נפלאה. כך למשל את מגרש הכדורגל כמשל, הספורט הפופולרי בעולם, ותראה איך אנשים מתנהגים במגרש הכדורגל. זאת אומרת, אנשים עושים דברים שהם לא עושים בחיים האמיתיים, הם מורידים חולצות, הם יורקים, הם שרים, הם מקללים, זה דברים שאתה לא רואה אנשים עושים בעולם האמיתי. יש הרבה מאוד אנשים וחוקרים שאומרים, זה נהדר, כלומר, כי האדם יש בו יצר של אגרסיה שהוא טבוע בו, ואם הוא לא יפרוק אותו בנקודה מסוימת, הוא יפרוק אותו בנקודה אחרת, כלומר, אם זה לא יהיה במגרשים, אז זה יהיה בתא המשפחתי המצומצם, זה יהיה בכבישים, זה יהיה בתור בסופרמרקט, זה יהיה במקומות אחרים שאנחנו פחות רוצים שזה יהיה. ולכן האגרסיה הזאת של הספורטאים ושל הקהלים, בספורט היא הדבר הכי טוב שיש לנו בחיים החברתיים. מנגד, יש חוקרים לא מעטים שמדברים על החיקוי החברתי. כלומר, במובן הזה, כשאתה רואה ספורטאים אגרסיביים, כשאתה רואה קהלים אגרסיביים, אתה לא יכול לנתק את עצמך ולהגיד, אוקיי, את זה אני עושה רק במגרש. ואגב, יש מחקר מאוד מעניין שנעשה באנגליה, אני לא זוכר את המספרים עצמם, אבל שהראה בצורה מובהקת ובוטה איך משחקי ספורט משפיעים על אלימות domestic violence, על אלימות משפחתית, על אלימות מקומית. כלומר, ברגע שהקבוצה או הנבחרת שלך מפסידה, האגרסיות האלה לא נשארות במגרש. אותם אוהדים פורקים אותם ומכים נשים, חברים. כלומר, אז אם אתה שואל אותי כמי שמביט על המחקר מהצד, אז הסוד זה כמו בכל דבר בחיים, זה נקודת האיזון. כלומר, יש ערך לאש, לאגרסיב, ללהבות בספורט. כלומר, אם אין סיפור ואין מאבק ואין מטען, אז הספורט הוא פחות מעניין. הסוד הוא לשלוט בלהבה, כלומר, ברגע שהלהבה יצאת משליטה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, למה צריך את זה? אבל צריך את זה. הסוד הוא באמת בשמירה, כלומר, לייצר מערכת חוקים שהיא הגיונית, לייצר מערכת של תקנות ואיסורים, למשל, באנגליה, אתה רואה שאסור לשתות אלכוהול מחוץ למגרש, אנשים לא מסתובבים. זאת אומרת, הם רוצים את הדרך לעשות את זה. איך בנויים היציעים, פעם באנגליה היו יציעי עמידה, ואז הם יצרו איזה דוחק ואגרסיה ומטען. כלומר, יש דרך לשלוט בלהבה ויש דרך לנתב את זה, ואנחנו לאט לאט לומדים איך עושים את זה, ונדמה לי שזה הסוד, כמו בכל דבר, למצוא את נקודת האיזון.
לא יודע אם זה תחום המחקר שלך, אבל אי אפשר לתלם מזה שהרבה יותר גברים נמצאים באצטדיונים, ביציעים, ופחות נשים. למה?
זה לגמרי סיפור גדול. קודם כל אנחנו במגמה של שינוי, שלא לומר מגמה של מהפכה. גם ביחס לספורט, לספורטאים עצמם, יש הרבה יותר ספורטאיות, יש הרבה יותר ענפי ספורט. אפשר לראות במשחקים האולימפיים את היחס של הספורטאיות והספורטאים במשלחת האולימפית, שוב, של ישראל כמשל, אבל גם ברמת המקרו. כלומר, אנחנו כבר במצב של איזון מוחלט, אם לא מעבר לכך, בחלק גדול מהמשלחות, וזה סיפור אדיר. אבל גם בקהלים עצמם, כלומר, אם פעם באצטדיונים ראית רק גברים, היום הסיפור הוא סיפור אחר לגמרי. אגב, אחת הסיבות שראינו רק גברים, מעבר לעובדה שבעבר, זאת אומרת, אלה היו חוקים לאנשים, אסור היה להיכנס לאצטדיונים ביוון העתיקה, אבל אחת הסיבות לכך, זה באמת מה שאמרנו קודם, זה תחושת האותנטיות הזאת, העובדה שבספורט אתה יכול להרגיש עצמך, כלומר, אתה יכול להוריד את המסכות מחיים, אמרנו, אתה יכול להוריד חולצה, אתה יכול לשיר, אתה יכול להתנהג כמו שבאמת בא לך. הרי ברוב החיים, ברוב הקשרים והאירועים שלנו בחיים, אנחנו משחקים איזה משחק. כלומר, אני ברעיון עבודה, אני נפגש עם אנשים, אז אני אותה מסכה, אני צריך להיות מנומס, מאופק, אני צריך לראות כמו שמצפים ממני לראות, והספורט נותר המרחב היחיד שבו אני יכול להיות הבבון שאני. והרבה מאוד אנשים ירגישו לא בנוח כשיש לצידם פתאום נשים, כי אז הם לא יכולים להיות הבבונים, הם עוד פעם צריכים לעטות את המסכה, ולכן במנגנון תת מודע מאוד מאוד עמוק, להרבה מאוד אנשים היה לא נוח כשיש נשים לצידם באצטדיונים, כי אז הם לא יכולים להיות עוד פעם עצמם, הם צריכים עוד פעם לעטות את המסכות שהם לא רוצים אותם, ובגילם הם הגיעו לספורט. אז אנחנו במציאות אחרת לחלוטין, אנחנו בתודעה אחרת, אנחנו במודעות אחרת, וזה כיף לראות שיש היום הרבה יותר נשים, כלומר זה, אם אנחנו דיברנו קודם על הכוח של הספורט והעוצמות החברתיות והפוליטיות שלו, אז לחשוב שלמעלה מ-50% מהאוכלוסייה הודרו מהחוויה הזאת, זה באמת כאב עצום, ואנחנו רואים היום הרבה יותר נשים שרואות ספורט, שמבינות בספורט, שנהנות מספורט, אנחנו רואים הרבה יותר גברים שרואים ספורט שמשוחק על ידי נשים ונהנים ממנו, ויש פה הרבה מאוד מדדים מעניינים שאפשר טיפה להרחיב עליהם.
החלוקה הזאת היא בין נשים לגברים, שכל הזמן באים אליה בטענות. למשל, משחקי שח, זה גם ספורט שח?
זו שאלה.
למה זה נפרד? למה גברים, כלומר, העובדה שיש מקצה לגברים, מקצה לנשים, אומרת, העובדה הזו אומרת, שאנחנו שונים, גברים חזקים מנשים, גברים, שרים יותר חזקים. איך כל לימודי המקדם מסתדרים מזה?
מעולה, אני עכשיו אשמח אפילו לחרוג מהזמן ולדבר, כי זה נקודה מרתקת. יש הבדלים פיזיולוגיים בין גברים לנשים, כלומר יש הבדלים בהורמונים, כרומוזומים, כלומר אין לכך בכלל ויכוח, ברמה הביולוגית יש הבדלים ברורים. וסביר להניח, אגב, בהמשך למה שאתה אומר, שגבר ממוצע, בהכללה גסה, אולי חס אולי, אבל גבר ממוצע ירוץ מהר יותר, יזרוק חזק יותר ויקפוץ גבוה יותר, בממוצע, בגלל ההבדלים הפיזיולוגיים. אגב, אנחנו רואים גם את השיאים, כלומר, כשאתה מביט על שיא העולם לגברים ונשים, אתה רואה שיש הבדלים לטובת הגברים. אבל כאן תמונה גם הבעיה שאנחנו כולנו שבועים בתוכה. ההנחה שספורט מושתת על הסיסמה של הוועד האולימפי הבינלאומי, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, היא לכשעצמה הנחה גברית. כלומר, מי שטבע אותה זה אותו פילוסוף צרפתי, פייר דה קוברטן, שחידש את המשחקים האולימפיים ב-1896, והיא טוען שהספורט מבוסס על כוח ועל עוצמה. ואנחנו כולנו אומרים, ברור, איך לא? אבל לא, לספורט יש מדדים אחרים שהם לא פחות מעניינים, כמו תחרותיות, כמו אסתטיקה, כמו אסטרטגיה, דברים שהם מאוד מאוד מעניינים, שהם לא מבוססים בהכרח על הכוח הפיזי. ופה נשים בהכרח לא נופלות מגברים. אני אתן לך דוגמה, במשחקים האולימפיים בברצלונה ב-1992, הייתה תחרות משותפת של ירי בכלי חרס. כלומר, זה ענף שדורש הרבה מאוד ריכוז ודיוק, שלא מחייב את הכוח והעוצמה. והענף הזה היה משותף. ומי שניצחה בו הייתה ספורטאית סינית, שניצחה ועמדה בפודיום, קיבלה את מדליית הזהב, וניצחה את הגברים. הוועד האולימפי נחרד מהתמונה הזאת, ומיד הפריד שוב את הענף הזה. כלומר, מה שאני מנסה לטעון פה, זה שאנחנו שבועים באיזשהם נקודות הנחה, שהספורט חייב להיות כזה, ואם הוא כזה, אז ברור שיש יתרון לגברים, ואז יש איזו היררכיה ברורה. אבל היררכיה הזאת היא לא חייבת להיות, ויש הרבה מאוד ענפי ספורט, שבעיניי, כצופה, סובייקטיבי לחלוטין, הספורט שנשים משחקות הוא הרבה יותר יפה, כשאני רואה כדורסל נשים אני הרבה פעמים נהנה יותר, כי המשחק הוא טיפה יותר איטי, ואתה רואה את התרגילים בצורה יותר ברורה, ואתה רואה את האסטרטגיה, כלומר, העובדה שהכוח והמהירות הם חזות הכל, זה הנחה שהיא גברית, והיא לא מחויבת המציאות.
הטיעון הקיצוני שלמעשה, אדם מחליט אם הוא גבר או אישה, ואין בעצם, פיזיולוגיה היא לא חשובה, או היא לא, אדם, אני אומר, אני אישה, אז אני יכול להיכנס אפילו למקלחות של נשים בבריכה. האם מישהו אומר שהוא אישה יכול להתמודד במקצה נשים?
זו שאלה יותר מורכבת, וזה אתגר שהוועד האולימפי וארגוני הספורט, אפילו מעבר לספורט, מנסים להתמודד, זה באמת בעיה. כי אם אנחנו יוצאים מהנחה שאנחנו כולנו מסכימים...
זה לא בעיה, זה טמטום שכל, סליחה.
אם אנחנו יוצאים מהנחה שיש הבדלים פיזיולוגיים, והספורט כהגדרה מבוסס על תחרות גופנית, אז יש פה כמובן יתרון למישהו שמשוייך למגדר הזה או משוייך למגדר אחר, ואם מישהו עובר מגדר אז הוא בעצם לוקח את היתרון ומביא אותו. יש פה בעיה אמיתית שמנסים להתמודד איתה, כמובן זה קושי אמיתי והוא עדיין בשוליים, אבל השאלה מה יקרה זה מרתק.
התעמלות אומנותית לגברים אין, נכון?
יש ענפי הספורט במשחקים אולימפיים מאוד מעניינים, כלומר היו הרבה מאוד ענפים שהיו רק לגברים והיו ענפים שהיו רק לנשים. הפער הזה הולך ומצטמצם, למשל אגרוף, טקוונדו, דברים שפעם נשים לא התמודדו בהם, היום הם חלק מהמשחקים. זה גם סיפור מרתק, אם אתה זוכר באולימפיאדת לונדון ב-2012, נשים נדמה לי לראשונה התאגרפו במשחקים האולימפיים, והוועד האולימפי הבינלאומי דרש מהם לעשות את זה עם חצאיות, כלומר מתאגרפת חייבת לעלות עם חצאית. למה? כדי להבליט, עוד פעם, שלא תתבלבלו, לשמור על הסדר החברתי, יש גברים ויש נשים, אל תתבלבלו. זאת אומרת, הוועד האולימפי מאוד מאוד תרוד מהעניין הזה, ומאוד מאוד עסוק בזה. אנחנו רואים את הדיונים עכשיו לגבי לבוש של נשים בהתאמנות האומנותית שהזכרת, האם צריכות להיות עם רגליים חשופות או לא, יש על זה ויכוח, האם בכדורעף חופים נשים צריכות ללבוש מכנסון כדי להגביר את האטרקטיביות של הענף, או שהן יכולות ללבוש משהו אחר כמו שהן רוצות. אז הדיונים האלה על ההיבטים המגדרים הם מאוד מאוד רלוונטיים, ואנחנו רואים איך הוועד האולימפי מתכווץ באי נחת כל פעם כשהנושא הזה עולה, אבל זה דיון שחייב להיערך וחייב להתקיים.
פרופסור אילן תמיר, אוניברסיטת אריאל, תודה רבה.
תודה רבה לך.
עד כאן דברנו. תודה לעורך איתי סופרין, אני בני טייטלבום. אפשר להזין לנו כרגיל, באתר כאן, ביישומון כאן, בדף הפייסבוק, כאן הסקטים, ובכל יישומוני ההסקטים. ספורט זה בריא, הרבה בריאות. תודה ושלום.
כיוון הרוח.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.